הסיפור של המקום הזה קשור לאירועים שהתרחשו אחרי טיהור המקדש על ידי יהודה המכבי. עדיין היו בארץ ישראל קבוצה גדולה בעלי בעמדות כוח של מתייוונים וגם יוונים במצודה בירושלים, בחקרה. וכשיהודה המכבי צר על אותה המצודה, באו כוחות מבחוץ תחת פיקודו של לוסיאס, המצביע הדגול של היוונים, של הסורים, והם הגיעו למקום שמדרום לנו, מקום שנקרא בית צור. והם באו הפעם עם צבא גדול וגם עם הטנקים של אותם הימים, דהיינו הפילים. וכשהם עברו את המקום הזה, בית צור, הם התקדמו בדרך אל ירושלים. ויהודה המכבי עזב את ירושלים והגיע בדרך בית זכריה למקום הזה. וכאן, כשהפילים נכנסו לתוך הנחל הצר, אנחנו רואים כאן מדרום לנו, הפילים נכנסו אחד אחד והתחילו לעלות לכיוון שלנו. היה פיל אחד שהיה גדול יותר מכולם, ואלעזר חשב שזה כנראה הפיל של המלך עצמו, והוא כן רץ אל אותו פיל, ובסיפור המפורסם הוא דקר את הפיל, והפיל נפל עליו ויהרגהו, נתן את נפשו להושיע את עמו. אחד מהסיפורים המפורסמים של מסירות נפש של תקופת החשמונאים בימים ההם במקום הזה.
אי אפשר להימנע מההשוואה המדהימה, האנלוגיה הזאת, בין הימים ההם לבין הזמן הזה. הלא גם כאן, בגוש עציון, בימי מלחמת השחרור, בתש"ח, עמדו המגינים, אנשי כפר עציון, ועשויות יצחק, עין צורים ורבדים, בודדים, צבא שאינו צבא, מתיישבים בעצם, שהפכו להיות בעל כורחם ללוחמים, עם אנשי ההגנה, החיש והפלמ"ח, ועצרו בגופם ובנשק הדל שלהם את צבאו של הליגיון הירדני עם אנשי הכנופיות שאימו לכבוש את ירושלים. בעצם גוש עציון היווה את החומה, את העמדה הקדומנית בדרך לירושלים. ואנשי גוש עציון, בתוקף צו ההגנה, אולי עוד יותר בתוקף צו הלב, יוצאים לילה לילה מהיישובים שלהם, ממקשים, ממלכדים את הכביש ומונעים את השיירות של אנשי הלגיון מלהגיע לירושלים, ממש כמו יהודה המכבי בשעתו. על כך הם משלמים בחייהם, מפני שהלגיון הירדני אומר לעצמו, והדברים מתועדים גם, אם לא נפצח את האגוז הקשה הזה ששמו גוש עציון, לא נצליח להגיע ולכבוש את ירושלים. ואז הוא מפנה את כל הכוחות שלו עם הטנקים, עם התותחים, אל גוש עציון. והאנשים כאן, היוצאים מהיישובים, היוצאים מעמדותיהם כדי לעצור את הלגיון בגופם, יש להם סיסמה. זאת הייתה סיסמת הקרב שלהם. נצח ירושלים. והמפקד האחרון של גוש עציון, אז באותם הימים, כאן ממש, בשעה שהוא סופד לאנשים שנקבעו בעקבות הקרב בהר הרוסי, בסמוך לאותו מקום שבו תוקע אלעזר אחרוני את חרבו הפיל, אומר את המילים הבאות: מי אנו ומחיינו? העיקר הוא המפעל ובו אנו חיים. נקה באויב בכל מקום שנוכל, נפריע לו לממש את זממו. תשובתנו נחושה, נצח ירושלים. אני רק יכול לקוות שמסירות הנפש הזאת שבאה לידי ביטוי הן אצל אלעזר אחרוני והן אצל ההורים שלנו, האבות שלחמו כאן בדרך האבות ועצרו את הלגיון בגופם, תזכה אותנו, את הבנים, בקצת יותר שלווה ובמסירות נפש ובקידוש השם דרך החיים ולא רק דרך המוות. העץ הזה, עץ האלון הענף, הוא בעצם סמלו של גוש עציון. עץ בן מאות רבות שנים. ראה גם, אם היו עיניים לעץ לראות, את הקרבות העקובים מדם של אנשי גוש עציון בתש"ח. אחרי חורבנו של הגוש בעצם נותר רק העץ הזה, כי היישובים כולם נהרסו. ואנחנו בני כפר ציון היינו עומדים על ההרים, על הרי ירושלים, וצופים מאזור מבוא ביתר וצור הדסה אל העץ הבודד שנראה ככה באוקף שבין שני הרכסים, וחולמים ואומרים יבוא יום ונשוב לכאן. במשך 19 שנה עמדנו ועמדו האבות שנותרו השרידים של גוש עציון על הרי ירושלים, צופים אל עבר העץ הבודד הזה שנותר לפליטה מכל גוש עציון, וחולמים, מאמינים ומקווים יבוא יום ונשוב לכאן, יבוא יום ונשוב הביתה. שראינו שזכינו שגוש עציון שוחרר במלחמת ששת הימים, ואותה שעה ששוחררה ירושלים זכה גם גוש עציון להיגאל עמה. עץ האלון אינו עוד בודד. אתה יכול לראות סביבו את היישובים הפורחים, כפר עציון, ראש צורים, אלון שבות, ואתה גם יכול לראות לידו את בית הספר שלנו, בין למעלה מ-1,000 ילדים, תלמידים, עם כל המצהלות, עם כל התורה שעומד כאן, עם קולות קוראים שמע ישראל. ואתה יודע, אם אפשר לומר בלשונו של הכתוב, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחיתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. הבנים שבו הביתה, ועץ האלון הזה מלווה אותם, ואפשר שבזקנותו הוא רשאי אפילו לחייך ולומר, ניצחוני בניי.